מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט ופסגות שמסכם לכם את מה שחשוב בכלכלה.
שלום לכם וברוכים הבאים לפודקאסט מנועי הכסף. הלירה הטורקית נסחרת עכשיו ברמה של 5.8 לירות לדולר. אורי, אתה זוכר מה בערך הייתה הרמה לפני שבוע? בדיוק שנפגשנו פה?
שנפגשנו זה היה לפני טראמפ?
נכון.
אני לא זוכר את הרמה, אני זוכר שאחרי הצעד של טראמפ היינו במעל 7.
כן, היינו מעל 7, אבל פחות או יותר הלירה עשתה חתיכת מהלך בשישה ימים ירדה לשפל של 7.2, משהו כזה, וחזרה, הנה,
כאילו,
זה מה שאני אומר. לא קרה כלום, אז מה אנחנו בכלל יושבים פה ומדברים? שוק מתח, מטבעות, נחלשים, לא קרה כלום.
רכבת הרים, שבסופה החזרנו בדיוק לאותה נקודה.
כן, בדיוק, ופה אנחנו נדבר היום על השוק הזה, השוק הכל כך מעניין הזה, ואולי הכי שכיר בעולם, עם יותר מ... אומרים, 2 טריליון דולר שעוברים ידיים מדי יום, ועדיין, הלקח שלי מהשבוע האחרון של טורקיה, שהפסיכולוגיה כאן משחקת תפקיד נורא נורא משמעותי. אני אסביר, מה שארדואן עשה בעצם עם השפל של הלירה הטורקית, הוא פשוט פנה לאזרחים ואמר להם, תקשיבו, לא קרה כלום, הכל בסדר, לכו ותמכרו דולר ותמכרו יורו ותשתמשו בלירה הטורקית, אנחנו לא נקרוס ולא לא נפשוט רגל. ואני כמובן מתעלם פה מכל המהלכים הדרמטיים שהיו, ואתמול אנחנו גם נדבר על המהלך של הקטרים שאמרו שהם ישקיעו, אבל בכל זאת, יש פה אפקט פסיכולוגי עצום במנהיגים של מדינות, ובעצם, אם אני מאמין במדינה שלי, הצפי הוא שהמטבע יתחזק.
אם זאת המסקנה, אז הייתי אומר לך את זה כבר שבוע שעבר. בסוף בשוק המתח, הפסיכולוגיה, הספקולציה, היא הדרייבר המרכזי, היא זו שמובילה את השוק. זה נכון שבסופו של דבר הכלכלה, היא קובעת את המגמה, ארוכת הטווח של המטבע, הרי מה זה בסוף מטבע? איך נקבע המחיר של המטבע? יש לנו את השחקנים, יש כאלה שקונים את הדולר, נאמר, מסתכלים על הדולר שקל, יש כאלה שקונים דולרים, יש כאלה שמוכרים דולרים, יש יצואנים שמייצרים מוצר, מוכרים אותו בארצות הברית, מקבלים דולרים, אבל העובדים שלהם הם צריכים לשלם בשקלים, אז הם ימכרו את הדולרים שלהם. בצד השני יש יבואנים שרוצים לקנות מוצרים בארצות הברית, אז הם קונים את הדולרים, ובשוק כל הזמן יש מסחר בינם לבינם, ולזה צריך להוסיף את כמובן מי שנוסע לחול וכן הלאה, אבל גם את הפן הפיננסי. שזה הפן שמושפע הרבה יותר מהפסיכולוגיה, מאשר הפן הריאלי של היצואנים ויבואנים, שזה העבודה שלהם. בפן הפסיכולוגי, בעיקר נאמר, 20 שנה האחרונות, ככל שגם הטכנולוגיה והמידע שמגיע היום בקלות, התחיל להשפיע בצורה מאוד משמעותית על ההחלטות של המשקיעים, התנודות בשערי המתח הופכות להיות מאוד מאוד מהירות ומאוד מאוד חריפות. אז הכלכלה כן, היא משפיעה, אבל היא משפיעה בטווחי זמן של 3-4-5 שנים. בטווח של השנה הקרובה, זה בעיקר פסיכולוגיה, בעיקר ספקולציה, בעיקר תחושה של איך המשקיעים מרגישים לגבי מדינה מסוימת, לאן היא הולכת. ביום שישי כולם דיברו על זה שטורקיה קורסת, ופתאום אנחנו 5 ימים לאחר מכן, מסתבר שהיא לא קורסת. כמובן שטכנית לא קרה, אמיתית לא קרה שום דבר בטורקיה, מאז יום שישי. היה ציוץ בטוויטר, והיה תגובה בטוויטר של הצד השני. וזה גרם לפיחות ותיסוף של 20% לכל כיוון. לא נעים למי שהחזיק את הלירה ומחר אותה בשפל, אבל חוץ מזה באמת אין השפעה אמיתית.
ונגיד, בואו נלך למטבעות המובילים בעולם, בעצם היורו דולר. אני מסתכל, זאת אומרת, על מה שטראמפ, הרי טראמפ בא עם אג'נדה של להטיל מכסים על יבוא מוצרים בעיקר מסין. זאת אומרת שטראמפ יכול להיות חשב פה שני צעדים קדימה, ואמר, רגע, אם אני עכשיו מטיל מכסים על סין, זאת אומרת שהיבואנים שלי ייפגעו. מה בעצם אבל יכול מאוד לעודד את היבואנים? הדולר החזק. ואם אני הולך על הכלכלה ואני אומר, תשמעו, בוא נגביל את היבוא ואני רוצה לייצר בבית, הוא כנראה אמר לעצמו, אני צופה שהדולר יתחזק. ומה שאנחנו רואים בשבועות האחרונים או בימים האחרונים, שהדולר מתחזק, וזה בא לטובת טראמפ. זאת אומרת שזה משרת אותו.
כן, למעשה מתחילת השנה, אנחנו רואים את הדולר במגמה של התחזקות, ככל שנושא מלחמת הסחר הלך וצבר תאוצה, התפיסה היא בשווקים היום, אני חושב שזה שילוב של שתי תפיסות למעשה. אחת, שככל שמלחמת הסחר תחריף, האמריקאים בעצם ייבאו פחות, יצרו יותר מקומית, ולכן הדולר צריך להתחזק. ושתיים, ככל שמלחמת הסחר תחריף, ככה גם הפגיעה בכלכלה הגלובלית תהיה משמעותית יותר, מדינות יכולות להיקלע למיתון, ובתקופות כאלה, איפה אני רוצה להיות? בדרך כלל בארצות הברית, בדרך כלל להחזיק את הדולר, שהוא המטבע הבטוח ביותר בעולם. אז טראמפ באמת, אין ספק שהוא מחזק את הדולר, זה במדינה אחרת היה יכול לפגוע גם בכלכלה, בצורה אפילו משמעותית, כי מי שנפגע מהתחזקות של המטבע אלה היצואנים, אנחנו מכירים את זה בישראל טוב מאוד, כשהדולר מתחזק, אז היצואן האמריקאי למעשה מקבל פחות עבור מה שהוא מוכר מחוץ לארצות הברית, אבל המשק האמריקאי הוא משק שלא בנוי על ייצוא, בניגוד לישראל או בניגוד לגרמניה. המשק האמריקאי הוא משק שבנוי בסופו של דבר על צריכה מקומית, על ביקוש מקומי, היצוא סך הכל 9% מהתוצר האמריקאי, בניגוד למעל 30% בישראל או בגרמניה, ולכן ארצות הברית היא סוג של אי, וטראמפ מבין את זה, ולכן החשש שלו מללכת לצעדים כאלה של מלחמת הסחר, הוא לא מהותי כמו למשל באירופה.
תקן אותי אם אני טועה, אבל אני חושב שהשוק של המטבעות הוא בעצם תמיד מגיע בתור תגובת שרשרת. זאת אומרת, זה, ראינו משבר כלשהו בטורקיה, והתגובה לזה הייתה צניחת המטבע. זה לא שקודם כל צונח המטבע המקומי, ואז אנחנו אומרים, היי, רגע, מה קרה? כי מצבים כאלה קרו, אנחנו רואים שקרו, נגיד, לשם השוואה, במדדי המניות. פתאום היה לנו איזה יום אחד שדאו ג'ונס צלל ב-8%, ואמרנו, רגע, יכול להיות שיש פה משבר, אבל הוא נובע מכשל שוק בשוק המניות, וזה לא משהו שאנחנו אומרים בשוק המטבעות.
נכון, שוק המניות הוא חוזה פני עתיד יותר מאשר שוק המטבעות. שוק המטבעות בדרך כלל, כשאנחנו מדברים על תנודות חזקות, הוא בדרך כלל מגיב ולא חוזה פני עתיד, אבל זה נכון לתנודות החדות, כי בסופו של דבר, תיקח למשל את השקל דולר, אנחנו מאז 2004, במגמה של התחזקות של המטבע, בגלל הכלכלה. זאת אומרת, זה לא ספקולציות ולא קפיצות בשער החליפין, זה מגמה ארוכת טווח, כי המשק הישראלי צומח בקצב מהיר, החוב שלו הולך ופוחת, מצאנו פה גז ועוד ועוד סיבות. אז יש את המגמות ארוכות הטווח, ששם באמת המטבע כן יודע להעריך את המצב הכלכלי, ויש את המגמות, לא מגמות, אלא האירועים קצרי הטווח, עם הקפיצות האלה או הירידות האלו, שהם בדרך כלל באמת תגובה, אפילו לא אירועים שקורים, עוד פעם, זה תגובה לציוצים שקורים. לא חייב לקרות משהו אמיתי, בגלל האפקט הפסיכולוגי המאוד מאוד חזק, והתנודתיות החדה בדרך כלל שיש במטבעות.
זאת אומרת שיש כלכלות שהם, המטבע שהם הוא מוביל, כמו ישראל, שאנחנו דבר ראשון מסתכלים מורה מפחדים, בגלל שאנחנו מדינה של ייצוא, זו הסיבה בעצם, ויש מדינות כמו אולי אפילו טורקיה, שזה לא מסתכלים דבר ראשון כי על המטבע. יכול להיות שזו ההנחה?
אני חושב שאנחנו מסתכלים, אנחנו פשוט לא מסתכלים על טורקיה כל הזמן. זאת אומרת, גם המטבע הטורקי בסופו של דבר, הרי הפיחות בלירה לא התחיל ביום שישי עם הציוד של טראמפ. הפיחות בלירה זה מהלך שנמשך כבר מ-2013.
כן.
והוא נובע מבעיות במשק הטורקי, זאת אומרת, כן יש את ההשפעות הכלכליות. אז אני חושב שזה לא סוג המשק כמו טווח הזמן. בסוף יש מגמה בשערי חליפין שנובעת מהסביבה הכלכלית. יבוא, יצוא, ריביות במשק וכן הלאה. על הטווי הזה, על המגמה הזו, יש תנודות שהן בדרך כלל גם מאוד חדות, והתנודות האלה הן בטווחים, אני לא מדבר על טווח של יום, זה יכול להיות טווח גם של כמה חודשים ואפילו שנה, שהתנודות האלה לאו דווקא קשורות לסביבה הכלכלית, אלא יותר להערכות של המשקיעים או של הספקולציות שיש לגבי מה יקרה, מה הולך לקרות, מי יגיד מה וכן הלאה, ואת זה אי אפשר לתפוס.
ויש לא? יש כמובן שווקים שהשוק שם הוא לא חופשי, נכון? במטבעות.
נכון, אין כבר הרבה כאלו, אבל סין למשל. סין, הממשלה מתערבת כל הזמן במטבעות, עד לא מזמן המטבע הסיני היה בכלל צמוד לשער לדולר.
מה הכוונה מתערבת?
מתערבת זאת אומרת שהם רוצים שהמטבע כמו עכשיו יפוחת, זה מה שהסינים רוצים היום, כדי להחזיר לטראמפ על מלחמת הסחר, הם מנסים לפחד את המטבע שלהם, כדי לעודד את הייצוא הסיני, ואנחנו, לא אגיד יודעים, אבל שומעים ומקבלים הערכה, שבאמת הסינים מוכרים בעצמם מטבע כדי לפחד אותו. הסינים ידועים בזה שמתערבים בשוק המטח, אנחנו מכירים גם את בנק ישראל שמתערב בשוק המטח, אבל בסופו של דבר, למרות ההתערבויות, השער חליפין פה הוא חופשי. אי אפשר להגיד שבנק ישראל משפיע לאורך זמן, אם בכלל, על השער חליפין. יש עדיין מדינות, סין היא כמובן המפורסמת ביותר, שבה ממש הממשל מנהל את השער חליפין, לאט לאט ככל שעובר הזמן, גם סין הופכת את המדיניות שלה ליותר מדיניות חופשית, של שוק חופשי, עד לא מזמן. השער חליפין היה ממש מקובע, 6.8 יואן לדולר, וככה זה היה במשך תקופה ארוכה, אין תנודות לא למעלה ולא למטה, אחרי זה עברו לסוג של רצועת אלכסון עם משחק בפנים, אנחנו מכירים את זה גם מישראל כן, בשנות ה-80.
כן, שזה רק שייך לשנות ה-80.
נכון.
עוד לפני שנדבר על מה שקורה אצלנו, וגם פורסמו היום נתוני הצמיחה בצהריים, ואתמול המדד שחלקים מאוד, חלקים בו מאוד עניינו, יש, עברתי על המטבעות, על הביצועים של חלק מהמטבעות בעולם מול הדולר, ותראה את הרשימה של מטבעות שהיה להם פיחות של בערך 15% מתחילת השנה. הדולר האוסטרלי, הריאל הברזילאי, הרובל, הכתר השוודי, הרופי, ההודי, כמובן הלירה הטורקית, והמטבע של דרום...
הרנד דרום אפריקאי.
כן, הרנד דרום. אתה יכול לאגד את כל המטבעות האלה ולהגיד, שימו לב למדינות האלה, כי הם בקשיים?
תראה, אוסטרליה אולי זה מקרה קצת שונה, אבל כל שאר המדינות שהזכרת, אלה אם כן פספסתי משהו, זה משקים מתפתחים, מה שנקרא. ואני חושב שמה שאנחנו רואים באמת מתחילת השנה, בחודשים האחרונים, זה את התופעה שבה השווקים המתפתחים, גם במטבעות, גם בשוקי המניות שלהם, סובלים מאוד מההתחזקות של הדולר בעולם. בגלל המהלכים של טראמפ, הדולר מתחזק. ללא מעט שווקים מתעוררים, יש חוב דולרי יחסית גבוה. זה בדיוק מה שקורה בטורקיה. טורקיה לקחה המון אשראי, שאני אומר טורקיה זה גם הממשלה וגם הפירמות, לקחו המון אשראי אחרי המשבר בשנים 2010, 2012, 2013. החוב בטורקיה מאוד גדל, שזה קודם כל בעיה בפני עצמה, כשהמשק מתמנף יותר מדי.
חוב בעצם דולרי.
בדיוק, וחלק גדול מהחוב גם היה דולרי. מעל 53% מהחוב שם הוא דולרי. ואז מה שקורה, ברגע שהדולר מתחזק, נהיה לך הרבה יותר קשה להחזיר את החוב. וזה התהליך שהוביל... שמוביל כל הזמן למשבר הזה בטורקיה, וזה תהליך שהוא נכון, אולי בעוצמות יותר נמוכות, אבל באמת זה בדיוק אותו דבר, בדרום אפריקה או במשקים המתפתחים האחרים, וזה אני חושב מה שצריך להדאיג מבחינתנו כמשקיעים, בסיפור של הלירה הטורקית. הטורקיה עצמה לא צריכה להדאיג אותנו. היא לא, גם אם היא תיקנה למיתון, זה לא יוביל למשבר עולמי, טורקיה עצמה לא מספיק גדולה כדי להשפיע עלינו כמשקיעים, גם לא הרבה משקיעים ישראלים משקיעים בטורקיה מלכתחילה, אז המצב עוד יותר נוח. אבל מה שמדאיג אותנו זה שהסיפור הטורקי יהפוך לכדור שלג שמשפיע על עוד ועוד שווקים מתעוררים, אם זה רוסיה, אם זה דרום אפריקה. אני חושב שדרום אפריקה היא הבאה בתור. אם הסיפור הזה ימשיך להתגלגל, דרום אפריקה היא הבאה בתור להגיע למצב שכבר מתקרב לסטטוס של משבר, של פיחות חזק מדי. כי הרי מה קורה? ברגע שיש פיחות, היבוא הופך להיות יותר יקר, האינפלציה עולה. כשהאינפלציה עולה, הבנק המרכזי מעלה את הריבית, ואז המשק קודם כל יותר קשה לו לצמוח כי הריביות גבוהות, ויותר חשוב, בעולם הזה של ריביות של מטבעות, כשהריבית עולה, אז מי שקנה את האג"ח של אותה מדינה, מפסיד כסף. זאת אומרת, המשקיעים הזרים מתחילים להפסיד, וכשמתחילים להפסיד, הם מוציאים את הכסף. כשמוציאים את הכסף, המטבע מפוחת עוד יותר, והאינפלציה עולה עוד יותר, והריבית עולה עוד יותר, ומפסידים עוד יותר כסף, וזה כדור שלג. משבר מטבעות בשווקים המתעוררים, זה משהו שקרה כבר כמה פעמים, וזה החשש שאני חושב שצריך להיות היום. אנחנו רחוקים משם, אבל זה מה שצריך לעקוב אחריו, כי בגלל שהתנודות שם הן מאוד חזקות, בגלל שיש חלק גדול של משקיעים זרים בשווקים האלו, ובגלל שיש להם חוב דולרי או אירוי במשקל יחסית גבוה, הכדור שלג הזה יכול להתחיל להתגלגל מאוד מהר, וצריך לעקוב אחרי העניין.
זאת אומרת שלעקוב, אבל רק שאלה אחרונה בנושא הזה, לעקוב, אתה אומר, אז יותר על המטבע המקומי, פחות נגיד על הבורסה או...
כן, אני חושב שהחשש פה הוא הסיפור של המטבע. כי הבורסה זה בסדר, אבל הסיפור של המטבע יכול להוביל בסוף לפגיעה בכלכלה האמיתית, הריאלית.
כן.
כי אם בטורקיה הריבית היא מעל 20%, אז ברור לנו שזה משפיע על הפעילות הכלכלית. ברור לנו שאנשים צורכים פחות כשהם מקבלים בפיקדון בבנק מעל 20%. אז הבורסה גם יש לה השפעה קצת על הכלכלה הריאלית, כי בסוף היא מייצגת את הכלכלה הריאלית, אבל המטבע ההשפעה שלו יכולה להיות הרבה יותר מיידית אם זה מגיע לאזורים משבריים, וככל שזה מתפשט, היה לנו את ארגנטינה ובנצואלה שכבר קרסו, אפשר לומר, ועכשיו טורקיה על סף התאום, וזה יכול להתגלגל לדרום אפריקה ולעוד ועוד מדינות. מי שמעניין אותו ורוצה לנסות להבין איפה יותר בטוח, אני חושב שהאינדיקטור הכי חשוב להסתכל עליו, זה באמת כמה חוב דולרי יש לאותה מדינה. ככל שיש לה חוב יותר דולרי, ככה הכדור שלג יתגלגל יותר מהר, כי זה מיד משפיע על היכולת שלה להחזיר את החוב ועל החשש מקריסה. מדינות, למשל מדינות הנמרים האסיאטיים, שהיה להם בדיוק כזה משבר בשנות ה-90, הם למדו מהמשבר ההוא, והם בנו לעצמם בעצם חוב, בעיקר במטבע המקומי, ורזרבות מטח מאוד גבוהות, ואז אם הם נקלעים למשבר מטבעות, יש להם את הכלים לטפל בזה. ולכן שם אנחנו לא רואים יותר מדי חששות, זה יותר באמת במקומות כמו אלה שהזכרת, שיש להם חוב דולרי מאוד גבוה.
לנו למשל יש חוב דולרי גבוה?
לא, לא. לישראל אין חוב דולרי גבוה, רוב החוב בסוף הוא שקלי, והמטבע בהתאם. זה חלק מההסתגלות שישראל עשתה, והמדיניות האחראית שנועלה פה בעצם בשנים האחרונות.
אז אם כבר התחלנו לדבר על ישראל, אתמול פורסם מדד המחירים לצרכן, והוא עמד על ללא שינוי למעשה, אבל החלק המעניין, פתאום משום מקום קפצו מחירי הדיור בכמעט 1% בחודש, בחודשיים, סליחה, וזה נתון מאוד משמעותי.
תראה לי מחירי הדירות, מחירי הדירות שקפצו, דווקא הסעיף של הדיור, שהוא מורכב מסחר דירה, לא קפט. תראה, אפשר לדבר על דיור הרי פרקים שלמים של הפודקאסט. כן. זה נושא שאפשר לדוש בו עוד ועוד ועוד. אני חושב שאין ספק שיש היום סוג של העתה, עצירה בשוק הנדלן. שומעים את זה מקבלנים, שומעים את זה מנתוני הלמ"ס, של כמה דירות נמכרות וכן הלאה. לבוא ולהגיד, האם המחירים הפסיקו לרדת או חוזרים לעלות על סמך נתון אחד, מוקדם מדי. זה נכון שבגלל ההאטה, אנחנו רואים שגם קבלנים פשוט בונים פחות. הם מבינים שיש ההאטה, אז הם מקטינים קצת את ההיצע, ורואים את נתוני התחלות הבנייה, רואים שם ירידה מאוד ברורה, כי זו תגובה בעצם של הקבלנים להאטה במשק, בשוק, אבל לבוא עוד פעם מנתון אחד ולהגיד, הנה זה נגמר, אחרי חודשים שכולם דיברו על ירידה במחירי הדירות, לפחות עצירה של העלייה במחירי הדירות, אשמח נתון אחד לבוא להגיד, זהו, נגמר, המגמה חזרה למגמת עלייה, חושב שזה עוד מוקדם, אני חושב שאנחנו נגיע לשם מתישהו, כי בסוף זה שחלק מהרוכשים מחכים רגע בצד, לראות אם הם זכו בהגרלה או לא זכו בהגרלה, מתישהו הם יחזרו לשוק. ולכן מה שהוביל לעצירה הזו, שזה בעיקר תוכנית מחיר למשתכן, אלא אם כן ימשיכו ויבנו עוד ועוד בקצבים מהירים תחת התוכנית, קשה לראות איך זה באמת מצליח לעצור את מחירי הדיור לאורך זמן.
זה מאוד מזכיר את התוכנית של השר האוצר הקודם, המע"מ אפס, שכולם קפאו ולא עשו כלום, ואז שבוטלה התוכנית, אז
חזרו,
חזרו והמחירים כן. עלו.
נכון.
מה גם שאנחנו לפני בחירות, יחסית בשנת בחירות, ועד לך תדע מי יהיה שר האוצר הבא, וכנראה שזה לא יהיה אותו שר האוצר.
ואז יכול להיות שהתוכנית הזאת יכריזו שהיא הייתה גרועה,
כן.
והמציאו תוכנית חדשה שהיא מדהימה, צער הבא שיחליף את זה שוב. נכון, נכון, לגמרי נכון, אני חושב. לכן, גם כשהנתונים הראו שהעליות נעצרו, אז נזהרתי, ודיברנו על זה פה.
נכון.
ונזהרתי ואמרתי, זה גם אם יש עצירה זמנית, כי בסוף, כדי באמת שמחירי הדירות יפסיקו לעלות, צריך לראות פה גידול משמעותי בבנייה. גידול משמעותי, קצב התחלות בנייה של 60 אלף יחידות דיור בשנה, יכול לעצור את מחירי הדיור. זה לא קורה, כרגע זה רק איזושהי השפעה של תוכנית ואנשים שמחכים לראות מה יקרה, ולכן בסופו של דבר אנחנו נחזור למגמת העלייה. אם זה התחיל החודש, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, על נתון אחד, מנתון אחד אפשר ללמוד שום דבר.
ומה אתה אומר לגבי, עכשיו יצא נתון צמיחה, שהמשק שלנו, אגב, זה מאוד מצחיק, אנחנו אוטוטו בחודש ספטמבר, וקיבלנו נתון ראשוני על הרבעון השני של שנת 2018. מתי ארצות הברית מפרסמים את הנתון הזה?
ארצות הברית מפרסמים חודש וחצי אחרי סיום הרבעון, כבר אתה מקבל את הנתון. פה, כמו שאתה אומר,
כן, הנה, קיבלנו.
בפיגור של שלושה חודשים.
כן. אבל צמחנו, אבל לא, לא, לא משהו.
כן, נתון חלש, אני אקרא לזה כביכול חלש, כי אנחנו רואים באמת כי העתה בקצב הצמיחה, אבל צריך לזכור שנתוני הרבעון הראשון היו מאוד מאוד חזקים. עם קצב צמיחה של מעל 4%, או אם ניקח למשל את סעיף הצריכה הפרטית, אז ברבעון הראשון ראינו גידול של 10% בצריכה הפרטית. זה המון. אין שום סיבה שעם כזה גידול ברבעון הראשון, נראה גם עלייה משמעותית בצריכה הפרטית ברבעון השני, וזה בסדר שיש איזושהי עתה. בסוף הנתונים הם תנודתיים, השאלה היא המגמה, והמגמה במשק הישראלי עדיין נראה טוב, אנחנו מצפים לראות צמיחה גבוהה השנה, סביב 3.5%, שזה יפה למשק הישראלי, האבטלה נמוכה.
כמה אנחנו בטווח של האינפלציה? זאת אומרת, אמרתי קודם שהמדד יצא ללא שינוי ב-12 חודשים, אנחנו סך הכל צמיחה סבירה, אני מבין ממך, של 3.5%, וכמה המדד אנחנו ב...
אנחנו, האינפלציה נכנסה לתוך הטווח של בנק ישראל, אנחנו באינפלציה של 100%, 1.4%, כשנסתכל קדימה, אני חושב שנמשיך לראות את האזורים האלו, אלה אם כן יהיו כמובן הפתעות, אבל אנחנו באינפלציה נמוכה במונחים היסטוריים, כי בדרך כלל הממוצע האינפלציה בישראל הוא סביב 2%, אז האינפלציה נמוכה די במונחים היסטוריים, אבל זה לא מה שהתרגלנו בשנים הקודמות, שאינפלציה שלילית, אפסית, כן חזרנו לתוך הטווח, זה כנראה גם יוביל את בנק ישראל לעלות ריבית, אם זה יקרה השנה או בתחילת שנה הבאה, זו השאלה שנשארה, אבל בנק ישראל מרגיש שהם יותר בנוח, כי סוף סוף הוא עומד ביעדים שלו, האינפלציה ביעד, הציפיות האינפלציוניות ביעד, וזה יוביל כנראה להעלאת ריבית.
אין לו סיבה לא.
לראשונה מאז, מתי? מרץ 2015.
15, כן. כן. יותר משלוש שנים כבר, כן. אוקיי, עד כאן. תודה רבה, אורי.
תודה רבה.
תודה רבה לכם שהזנתם, נשתמע בשבוע הבא.